אנחנו בתחילת פרק רביעי בדף בתמוד ב' למטה. אומרת המשנה, מה היו עושים בכספים של מחצית השקל? התרומה, תרומת הלשכה, מה שאספו ממחצית השקל והרימו בקופות, בארגזים של שהיו מרימים שלוש פעמים בשנה, היו לוקחים, מה היו עושים בה? לוקחים בתמידים ומוספים ונזקיהם, קונים את העומר, שתי הלחם ולחם הפנים ואת כל קורבנות הציבור. גם שומרי ספיחין בשביעית לוקחים שכרה מתרומת הלשכה. בשנת שמיטה כל השדות הם הפקר ולכולם מותר לקצור מאיפה שהם רוצים, אבל היינו צריכים לשמור איזה חלקה לטובת קורבן העומר. אז לכן היו שומרים מיוחדים מטעם ההקדש ששומרים על איזה חלקה, והשכר שלהם היה מתרומת הלשכה. רבי יוסי אומר שלא חייבים לשלם להם שכר. אם הם רוצים, אף הרוצה, מתנדב שומר חינם. מי שרוצה יכול להתנדב בשמירה, לשמור על הסודות האלו. אמרו לו, אף אתה מודה, אומר, שאין באים אלא משל ציבור. הרי שתי הלחם, הם באים משל ציבור. ואם אדם ישמור בחינם על הפקר, אז בעצם הוא זוכה בהפקר הזה. וכיוון שהוא זוכה בהפקר, אז זה כאילו שלא. זה הפך להיות קורבן יחיד. ואנחנו חוששים שמה כשהוא ייתן את זה להקדש הוא לא יקפיד להעביר את הבעלות שלו לבעלות של הקדש, ואז זה כבר לא יהיה קורבן ציבור, זה יהיה קורבן יחיד, ואנחנו צריכים שקורבן העומר יהיה קורבן ציבור. אם אתה משלם לו, אז הוא כאילו ברור שזה הכל שלך, הוא כאילו הכל הוא שליח של הקדש.
הוא לא יוכל
לקרוא
את זה?
מה? גם הוא לא יוכל, אני חושב שזה כאילו יהיה ברור שכל מה שקורה איתו זה הכל של הקדש, כאילו הוא שליח ציבור. מה עם חינם הוא יכול לטעות? תמן תנינן, זמן עצי כהנים ועם תשעה. המשנה במסכת תענית אומרת שיש תשעה ימים בשנה שבהם היו משפחות של כהונה שהיו מביאים עצים למערכה, ואותם ימים הם נחשבים ימים טובים אצלם, יש להם דיני יום טוב. מה מדובר? מה ראה זמן עצי הכהנים והעם להימנות? על מה מדובר? למה אנחנו סופרים את הימים האלו? זה התחיל מאירוע היסטורי שנמשך. בשעה שעלו ישראל מן הגולה, בגולת בבל, לא מצאו עצים בלשכה. היו חסרים עצים. וכיוון תשע פעמים קרה שלא הספיקו, לא הצליחו למלא את המחסנים של העצים בזמן, ועמדו אלו, היו כמה משפחות מובחרות, שהתנדבו לבית המקדש עצים משל עצמם ומסרו את העצים האלו לציבור והקריבו מהם קורבנות ציבור. כיוון שהם עשו מעשה מאוד חשוב שמאוד היה משמעותי באותו זמן לטובת המשך הקורבנות, יצנו הנביאים שביניהם, באותה תקופה היו חגי, זכריה ומלאכי, שאפילו עם הלשכה מלאה עצים, כל קומי בית שני, אפילו הלשכה מלאה עצים, עמדו אלו והתנדבו עצים של עצמם. אם באים בתאריכים האלו שזה המשפחות עשו את זה, אז צאצאיהם לכל תקופת בית שני בתשעת התאריכים האלו באים לבית המקדש ותורמים את העצים שלהם זכר לאבותיהם שתרמו עצים. ולמרות שהמחסן מלא עצים, יש פה איזה משהו, הכרת טובה מיוחדת, אתם מביאים את העצים משלכם, אחד טובה, אחד מהם, ושלא יהיה קורבן מתקרב אלא משלהם תחילה. אז אם כן, אנחנו רואים שיש כאן מצב שמישהו מביא עצים פרטיים, נכון? והופך אותם לעצים ציבוריים. ובמשנה אמרנו שרבנן ורבי יוסי מתווכחים על זה, שרבנן אומרים, זה בעייתי. רבנן לא נותנים לשומר ספיחין, לשומר שדות, להיות אחראי, להיות שומר, כי שמה הוא יזכה בחיטה או בסעורה ולא יעביר את זה כמו שצריך לציבור. אז למה פה אנחנו מאפשרים להם לתרום עצים? הרי זה בעצם עצים פרטיים ומופכים את זה אחר כך למשהו ציבורי, זה לא פשוט לפי חכמים. אז באמת אומר רבי אחא לרבי יוסי, זה שאנחנו אפשרנו, מאפשרים למשפחות האלו לתרום עצים לבית המקדש, זה מתאים לשתת רבי יוסי, שאומר כן, אני לא חושש, האדם מבין את העניין, גם אם זה פרטי הוא יודע להפוך את זה לציבורי. כמו שרבי יוסי אומר במשנה, אף הרוצה מתנדב שומר חינם. רבי יוסי בשם רבי אילא אומר, פה גם חכמים ידעו, זה דברי הכל. למה? ומה פליגים? כל המחלוקת בין רבי יוסי לרבנן הייתה לגבי קורבנות ציבור בגופו של קורבן. אבל פה מדובר על עצים. עצים זה לא גוף הקורבן, זה רק מכשירי קורבן. ומכשירי קורבן זה לא כזה קריטי לי, ולכן, כיוון שזה רק משמש את הקורבן, לכן כול אלמא מודו שהוא משתנה קורבן יחיד לקורבן ציבור, שאני לא חושש שהוא לא יעשה את זה כמו שצריך, כי גם יקרה שזה לא, הוא לא נתן את זה בלב שלם לקורבן ציבור, לא קרה שום דבר. קורבן שהעצים שלו הם של יחיד, אפשר לתת ידי חובה. מה שאין כן, גוף הקורבן עצמו, צריך שהוא יהיה ודאי משל הציבור. מקרה דומה מצאנו שאדם נותן משהו פרטי לטובת הציבור. תני. יש אישה שאימא של כהן שעשתה כותונת לבנה. כל הכהנים מקבלים את המדים שלהם בבית המקדש, והיא רוצה שלבן שלה יהיו מדים מיוחדים, אז היא תופרת לבן שלה בגדי כהונה פרטיים מיוחדים משלה. ואת הגמרא היא קשרה, ובלבד שתמסרנה לציבור. אם היא נותנת את הכותונת, וזה עכשיו לא שלי ולא של הבן שלי, זה שייך לציבור, אז בסדר. שוב אבל אנחנו רואים שאנחנו לוקחים משהו פרטי ומאפשרים לו לעבור לציבור. הנה אומר רבי יחא, אתה רואה, זה מתאים לשיטת רבי יוסי. זה רבי יוסי, רבי יוסי אומר, כמו משנה שלנו, הרוצה מתנדב שומר חינם. אבל שוב רבי יוסי בשם רבי הילה לשיטתו אומר, לא, פה גם חכמים יודעו דברי הקולי. כי שוב אומר רבי אסתי בשם רבי הילה, כל מה שנחלקו רבי יוסי וחכמים ומה פליגין בגופו של קורבן, ודברים שקוראים לקורבן עצמו, על זה חכמים הקפידו שבטוח בטוח זה משל הציבור למהדרין. אבל פה מדובר על הבגדים, בגדי כהונה כמו עצים, זה רק מכשירי קורבן, ולכן כל אלמא מודו שהוא משתנה קורבן יחיד לקורבן ציבור. וגם מה תגיד שאולי הוא לא יסור את זה כמו שצריך, לא נורא, בדיעבד זה לא אסון, כי זה לא קשור לקורבן עצמו. אדם, אתה יודע, האמא הכינה בגדים, הוא אומר, תעביר את זה, זה עיר שלך הציבור, כן, כן, זה שלך הציבור, אבל בלב היא כאילו אומרת, זה של הבן שלי. כן, היא לא אומרת, הוא רוצה, כן, זה שלי, אני רוצה להרגיש עדיין, אתה יודע, זה רשום על שמי באיזשהו מקום, אני יודע, יש לי איזו זכות בזה.
אדם לא יכול לתרום לבית המקדש?
לא בקורבנות, לא בקורבנות. בבקשה, כלים כמה שאתה רוצה, אנחנו מדברים על קורבנות, זה משהו שצריך להיות של כלל ישראל. תמידים, מוספים, מנחת העומר, זה דבר שהוא אמור לייצג את הכלל כולו, ולכן אנחנו לא נכנסים לזה.
אבל בגדי כהונה שהאימא
שלו נותנת לו לשונה מקורבן, כבר באמת, זה נראה שהבן שלי יהיה מוכן לכולם. נכון, אבל בכל זאת, כיוון שזה לא קשור לקורבן עצמו, אז אנחנו, אומר רבי הילה, אנחנו מקילים בזה. מתניתין, המשנה לכאורה פליגה על רבי אחא. המשנה חולקת על רבי אחא. כי מה רבי אחא אמר? רבי אחא אמר שרבי יוסי ורבנן לא רק נחלקו לגבי קורבן, הם יחלקו גם לגבי עצים, יחלקו גם לגבי בגדים. זאת אומרת שכל זה יחלקו לשיטתם לא רק בקורבנות, אלא בכל דבר שהוא שייך לבית המקדש, שהוא שייך לא בבית המקדש, אלא סביב העבודה, כל מה שקשור לעבודה, לדעת, אומר רבי אחא, חכמים לא יסכימו שיחיד ייתן לציבור. אבל קשה על זה מסתם משנה או מסתם ברייתא, כי הברייתא אומרת אותן הימים, זאת אומרת אותם תשעת הימים שהזכרנו שהיו משפחות שמביאות עצים, נוהגים אותם, היה להם מנהגים של יום טוב באותם ימים, לא היו עושים הספדים ולא תחנון וכל הדברים האלו גם בשעת הקורבן, וזה המשיך גם שלא בשעת הקורבן, זה המשיך גם אחרי החורבן, המשיכו המשפחות האלו לחגוג את אותם תשעת הימים. רבי יוסי אומר, לא, אין נוהגים אלא בשעת קורבן בלבד. אמר רבי אלעזר ורבי צדוק, הוכחה, אני בעצמי שייך למשפחה שהיסטורית פעם היו הביאו את קורבן עצים, והרבה אחרי שבית המקדש נחרב, אנו היינו מבני סנא בן בנימין, וחג תשעה באב להיות בשבת. הזמן שלנו היה י' באב, זמן החגיגה, המשפחה שלנו, החגיגה של המשפחה שלנו היה בי' באב, תשעה באב חל להיות בשבת, ומוצאי שבת נדחה, תשעה באב אותה שנה נדחה למוצאי שבת, והיינו מתענים ולא משלימים. זאת אומרת, בגלל שזה התנגש, מצד אחד היום י' באב וזה תשע באב נדחה, מצד שני התאריך המשפחתי שלנו של חגיגת קורבנות, עצי הקורבן, היה בי' באב, כיוון שהתנה התנגשות, צמנו רק עד חצות, עשינו צום רק. מה אתה רואה? שאנחנו רואים שלדעת כולם, לדעת כולם הייתה פה חגיגה. הרי לפי מה שאתה אומר, רק רבי יוסי בעצם אישר הלכתית את הנתינה הזאת, ורק לשיטתו יש פה סיבה למסיבה. אבל לפי חכמים, כל הדבר הזה עם קורבן העצים הוא לא לגיטימי לפי רבי אחא. כי אנחנו לא נותנים ליחיד לתת משהו ששייך לציבור. אז מה אתה עושה חגיגה? מה השמחה הגדולה? זה נגד ההלכה? מזה שאתה רואה שזה מוסכם וכולם נהגו בזה וזה התפתח המון שנים וכולי, סימן שזה היה ברור לכולם שזה זמן חגיגה שהוא לא רק דעת יחיד של רבי יוסי, כולם נהגו את זה, וכיוון שכך סימן שחכמים מודים כאן שכיוון שלא מדובר על גוף הקורבן אלא רק על העצים, אפשר שיחיד ייתן את זה לטובת הציבור, יתנדב לציבור, ואנחנו מקבלים את זה ברצון. כל מה שמחלקו עם רבי יוסי זה רק במשנה שלנו לגבי קורבן עצמו, לגבי החיטים של העומר, השעורים של העומר, שם זה הקורבן עצמו, שם אנחנו מקפידים מאוד שהכל יהיה מהרגע הראשון של הציבור, ובכלל לא יהיה שייך אף פעם ליחיד. כן. לא, הוא אומר שהיסטורית אחרי החורבן הפסיקו לחגוג את תשעת הימים האלו, זה הכל. כן, זה דיון אחר. האם יום הזיכרון החגיגי הזה נמשך גם אחרי החורבן? או שאחרי החורבן כבר מה חוגגים? מה אתה חוגג? כמן תנינן, המשנה אומרת במסכת מנחות, כל קורבנות היחיד והציבור באים גם מן הארץ וגם מחוץ לארץ. אפשר להביא מנחה, קורבן מנחה, מחוץ לארץ. אפשר להביא מן החדש, אפשר להביא מן הישן, חוץ מהעומר, מנחת העומר ומנחת שתי הלחם, שהן באות רק מהחדש, רק מהתבואה החדשה, ורק מן הארץ, רק מארץ ישראל. רבי חונה בשם רבי ירמיה אומר שהמשנה הזאת מתאימה לשיטת רבי ישמעאל. למה? כי רבי ישמעאל הוא זה שאומר שאין עומר בא מסוריה. כן, שיטתו של רבי ישמעאל שאי אפשר להביא את העומר מסוריה אלא רק מארץ ישראל המקורית ממש. למה? כי לשיטתו צריך דווקא משהו שהוא שייך לארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש. תמנתן, הנה המשנה בכלים אומרת שיש 10 קדושות בארץ ישראל, והקדושה הכי בסיסית של ארץ ישראל, הכי ראשונית, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומה קדושתה של הארץ? שמביאים ממנה עומר, ביקורים ושתי הלחם, מה שלא מביאים מכל שאר הארצות. גם כאן אומר רבי חונה בשם רבי ירמיה, המשנה הזאת בכלים גם היא מתאימה לשיטת רבי ישמעאל, שרבי ישמעאל אומר אין עומר בא מסוריה. אז אם כן, מצאנו שתי משניות שבהם מודגש שהעומר בא מארץ ישראל בלבד, ורבי חונה אומר בשם רבי ירמיה, מי מקפיד במיוחד על הדבר הזה שהעומר בא רק מארץ ישראל, למי מתאים להקפיד על הדבר הזה? בשתי המשניות לרבי ישמעאל. למה החלטת שרבי ישמעאל דווקא הוא מקפיד על זה שהעומר דווקא בא מארץ ישראל ולא ממקום אחר? כי זה קשור לרבי ישמעאל במקום אחר. דתנן, המשנה אומרת במסכת שביעית, רבי ישמעאל אומר, מחריש רשות, אף קציר רשות, יצא קציר העומר שהוא מצווה. לפי רבי ישמעאל, קציר העומר דוחה שבת. זאת אומרת, אפשר לקצור עומר בשבת. למה בכלל לקצור עומר בשבת? אם אני אומר שמביאים עומר, מביאים גם מחוץ לארץ, אז זה לכאורה ודאי לא, אין טעם לקצור בשבת. כי נגיד אתה קוצר שעורים בבבל, עד שהם יגיעו לפה לוקחים כמה ימים, אז מה אתה לחוץ לקצור את זה בשבת היום בתת זין בניצן לקצור? אתה בין כל כמה ימים, נכון? אתה צריך לקצור, אני יודע, באיזה יוד בניצן, לוקח כמה ימים עד שמגיע, אתה יכול לקצור ביום חול גם. מזה שרבי ישמעאל אומר שקוצרים בתאריך, אפילו שחל בשבת, זאת אומרת שבטוח אסור להביא מחוץ לארץ, ואתה צריך דווקא מארץ ישראל, ומשהו עכשיו מהיום שקצרת. אז אנחנו רואים שרבי ישמעאל לשיטתו, רבי ישמעאל סובר שלא מביאים מחוץ לארץ. כיוון שלא מביאים מחוץ לארץ, ברור שאין דבר כזה לקצור מוקדם. כן, כי אם הם מביאים מחוץ לארץ, אנחנו חייבים לקצור מוקדם, לא קוצרים מוקדם. מתי קוצרים? רק בתאריך, אפילו אם הוא חל בשבת. כי מביאים את העומר מעכשיו לעכשיו, זה צריך להיות פה בארץ ישראל, קוצרים בלילה, בבוקר כבר מקריבים אותו. זאת אומרת שזה ממש קרוב, זה לא יכול להיות ממקום רחוק. לכן אנחנו רואים את שיטת רבי ישמעאל, שקציר עומר
רק בארץ. אי אפשר מחוץ לארץ, למה זה אומר שצריך מוקדם?
לא, אתה צריך בט"ז ניסן להקריב אותו. אם אתה מביא מחוץ לארץ, לוקח יומיים שלושה.
לא, בסדר, אבל מי אמר שצריך, מארץ ישראל בסדר, אבל מי אמר שצריך מוקדם? לקצור אותו. שאי אפשר
מוקדם. כי אם אתה אומר, אפילו בשבת, מה אתה אומר? קוצרים בתאריך הזה דווקא אפילו בשבת, למה אתה לא, זאת אומרת שזה חייב להיות בארץ. אם אתה מקפיד על התאריך, אתה אומר קוצרים דווקא בליל ט"ז, אין לפני, אפילו דוחה שבת. כי אחרת אם היה לפני, לא היינו דוחים שבת בשביל זה, טוב, תעשי יום לפני. האחד ועוד אחד, זאת אומרת, זה שאתה אומר קוצרים בתאריך דווקא, בלילה, ודוחה שבת, סימן שאתה אומר לקצור במקום שהוא קרוב לבית המקדש. כי למחרת בבוקר הוא כבר אומר צריך להיות מוקרב. אנחנו חוזרים למשנה. המשנה אומרת ששומרי ספיחית בשביעית נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. עכשיו זה מתחבר למשנה שלנו גם, כי במשנה שלנו מה כתוב? שאלו ששומרים על חלקת השדה של העומר, כן, שישאר עומר לבית המקדש בשנת שמיטה, כשנת שמיטה כולם אפקר, הכל, כולם לוקחים מהכל, אז היו מגדרים איזה חלקה, זה חלקה שצריך לשמר אותה בשביל העומר, והיו שם שומרים ששומרים שאף אחד לא ייכנס ויקצור בשנת שמיטה, והם היו ממומנים מתרומת הלשכה. גם הדין הזה של המשנה שלנו זה בדיוק מתאים לשיטת רבי ישמעאל. למה זה מתאים לשיטת רבי ישמעאל? כי אם אתה יכול להביא מחוץ לארץ את העומר, אז מה אתה צריך להציב שומרים בארץ ישראל וזה? יש לך בחוץ לארץ שדות בלי סוף, ושם זה לא הפקר, ושם אתה יכול לקנות ממישהו, מאיזה סוחר. סימן שהוא שהמשנה שלנו כשיטת רבי ישמעאל, שמביאים עומר דווקא מארץ ישראל, אז במילא בשנת שמיטה יש בעיה, כי הכל הפקר, לכן צריך להציב שומרים. אומר רבי יוסי, לא, לא הכרחים. אפשר לומר רבי יוסה שדברי הכל, כי אפשר לומר שגם חכמים שחולקים על רבי ישמעאל, אחרים, יסכימו עם שיטתו. למה? כי יכול להיות מקרה שלא לא ימצאו תבואה בסוריה, משום מה יהיה זה שנת בצורת, לא יודע מה, אז ליתר ביטחון אנחנו עושים חלקת עומר מסודרת בארץ ישראל, או למשל נגיד שהתבואה בחוץ ארץ לא תהיה בשלה, כל מיני סיבות כאלו. אז יכול להיות שהחלקה הזאת ששומרים עליה בארץ ישראל לשנת שמיטה זה לביטחון, למקרה הצורך. אז יכול להיות שגם חכמים ידעו שאתה יכול להביא תבואה, לכל מי שיכול לקרוא לרבי ישמעאל להביא תבואה מחוץ לארץ לקורבן העומר. ובכל זאת, מה שבטוח בטוח, בואו נסדר פה שחלקה פה, שאם ייתקע משהו בחול, יש לנו פה. כי אם לא מצאו בסוריה, מביאים מספיחים של ארץ ישראל. נקודה. דרך אגב, שואלת הגמרא, אותו אמרנו פה ששומרים על העומר בשביל שנת שביעית, בשביל להקריב אותו, שומרים על התבואה. האם מותר גם לזרוע בשנת שביעית? האם עומר מהו שיזרע בתחילה? האם מותר בשנת שמיטה, בשביל שיהיה קורבן עומר, לזרוע? עכשיו זה בדיוק עונת הזריעה. בשביל שיהיה לך חיטה שעורה בניסן, אתה צריך לזרוע עכשיו. אבל אם שנה ועד נגיד שנת שמיטה, האם מותר לזרוע? רבי חייא בר עדא באי שאל את השאלה הזאת כמי רבי מנא. האם לכאורה זה בעיה? למה זה בעיה? לא נמצא כקומץ על השיריים שאינם נאכלים? הרי בואו נדמיין לעצמנו, עכשיו נקצור את העומר הזה שנזרע בשנת שמיטה. מביאים את העומר הזה שנקצר בשנת שמיטה, אסור לכהנים לאכול מהשיריים של המנחה. למה? כי זה עברו על זה, אז זה אסור, בגלל שעברו על זה באיסור שביעית, אז אסור להם לאכול את זה. אז לכאורה יש פה שיריים שאסורות באכילה, אז אי אפשר גם לקמוץ קומץ על המזבח במשהו שהשיריים שלו אסורות באכילה. כמו אמר לו, לא בהכרח. יש, מצאנו חמישה דברים שבאים בתומה ואין נחלים בתומה. מצאנו שהדבר מסוים אסור לאכול אותו, כי יש בו בעיה של תומה, ואף על פי כן אפשר להקריב אותו, את הקומץ שלו. אז יכול להיות שגם כאן אנחנו אמנם לא נאכל, לא נאפשר לכהנים לאכול משיירי מנחת העומר, אבל את את הקומץ עצמו אנחנו כן נקטיר על המזבח. יכול להיות, לא 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 פשטו את הספק. זה גזרה.
גזרה לא לאכול גידולי שביעית?
מישהו שזרה בשביעית, אנחנו גוזרים על זה.
אין שבות במקדש.
זה גזרה לך, זה לא יכול לשביעית,
לא? שבות זה שבת.
שבת, רק שבת.
בכל אופן, נשארנו בספק, הגמרא לא הכריעה את הספק. האם מותר לזרוע בשנת שמיטה עומר שעורה וחיטה בשביל העומר בשתי הלחם? הגמרא לא לא מכריע.
זה שבשבת זה
את הקצירה.
לא,
זריעה לא יתירו בשבת, אבל את הקצירה. אנחנו עכשיו איך בפועל עמדנו במשנה שהיו משלמים לשומרים. ממה היו משלמים לשומרים? מתרומת הלשכה, מכסף של מחצית השקל. איך היו נותנים להם כסף לכהנים ממחצית השקל? הרי מחצית השקל זה כסף קדוש, זה כסף שהוא יש לו של הקדש. אז איך אתה נותן כסף קדוש לשומרים? הם לא חושבים מה הם יעשו איתו עכשיו, הם כסף קדוש, אסור לתת להם אותו. כיצד הוא עושה? מה היו עושים? נוטל מעות מן השולחני ונותן לקוצרים ולשומרים עד שלא יקרה בעומר. דבר ראשון, לוקחים הלוואה מהבנק ונותנים, משלמים להם את השכר לשומרים מכסף של הבנק לפני קציר העומר. אחר כך היו מביאים את המעות מתרומת הלשכה, היו מביאים את הכסף מהכסף של מחצית השקל ומחללים אותו על התבועה. לוקחים את התבועה הקצורה ומחללים את הכסף, מעבירים את הקדושה מהתרומה, מהכסף לחיטה, לסעורה, בסדר? ועכשיו הכסף של מה? עכשיו יצא לחולין, הכסף הזה עכשיו יצא לחולין, ועכשיו הולכים לבנק ומשלמים את ההלוואה. לקחנו הלוואה, שילמנו לפועלים, שומרים, עכשיו לקחנו כסף, המרנו אותו ב בסעורה, הסעורה הפכה להיות קדושה, הכסף יצא לחולין, החזרנו את ההלוואה לבן.
למה היה צריך לעשות הבנק? היה מספיק להביא
לחלל. למי לחלל?
לא מספיק היה שהם מביאים את הכסף.
כי רצו לשלם להם לפני הקציר. רצו לשלם לפני הקציר העומר. לפני הקורבן. אומרת הגמרא ותבות, כן? ככה נכון לעשות? הרי מה יוצא? שאתה לקחת כסף של הקדש, נכון? כסף ש... וחיללת אותו על התבועה. הרי בפועל לקחת, אני יודע מה, נגיד 20 שקל, בסדר? וחיללת אותו על תבועה, שבפועל מהתבועה הזאת כמה יגיע להקרבה למזבח? יגיע מעט מאוד. הרי מה, היו תוכנים את התבועה הזאת ומנפים אותה, למדנו מנחות, ב-13 נפות. ובסוף, בסוף, בסוף, מה שמגיע זה ככה מהתבועה. זה יוצא שאת רוב הכסף אתה השקעת בתבועה, שבכלל אתה זורק אותה, אתה לא משתמש בה. אז יוצא שרוב הכסף בכלל הולך לכלום, לא מגיע לייעוד שלו.
לא עושים
זה. כלום. מה? לא. לא מקטירים את זה על המזבח. זה סתם, זה הולך.
אבל יש לו קדושה.
מי? לא, אז הבטח הוא שואל, אם זה הכל קדושה, אז איך אתה עכשיו מנפה ונפה ונפה וזורק מלא החוצה? הרי זה קדוש, ממה נשאל לוודאי שאתה לא מקדש את הכל, אתה רק מקדש את מה שבסוף. אז איך אתה כבר עכשיו מחלל את הכסף על כל התבועה? תשובה, אומרת הגמרא, אומר רבי אחא בשם רבי אבא, כל מה שייתן אין נדבה משעה ראשונה. זאת אומרת, באמת הכסף מתייחס רק למה שישאר מנופה בסוף. זאת אומרת, מלכתחילה המרתי את הכסף, זה קצת ברירה כזאת, כאילו המרתי את הכסף על מה? לא על כל התבועה, אלא הכסף חיללתי אותו על אותו אחוז שישאר בתור קורבן, באמת כל השאר הם לא, לא, לא היו תמורת הכסף, אלא מראש הכסף לא התייחס אליהם בכלל. כן, אבל פה יש חילוף. אני מתייחס לדבר עתידי, כמו שאני עוד לא יודע אותו בעצם. זה סוג של ברירה לכאורה. מה? של חיטה. היה כמות ענקית. אבל אני, הכסף מתייחס לתוצר הסופי. יקרה. אבל זה יקר, כי זה הרבה עבודה. אותו דבר אומרת הגמרא, בדיוק אותו סיפור, היה בנושא של שכר של בנאים בבית המקדש. תנא, אק פתחי אבנים. פתחי הכוונה אלו שעושים עבודות אומנות באבנים. גם כן אותו סיפור. אני רוצה לשלם לבנאים, לאומני האבן, על העבודות שהם עושים בבית המקדש. כיצד הוא עושה? איך אני משלם להם? נוטל מעות משולחני. אני לוקח כסף מהלוואה מהבנק. נותן לחוצבים ולסטטים, עד שלא תינתן לגבי הדימוס. לפני שהאבן מונחת בבית המקדש, כי כשהאבן מונחת בבית המקדש, זה כבר קודש. אני רוצה לתתם את זה לפני כן, משלם להם את השכר. אחרי שניתן את האבן על הדימוס, מונחת האבן במקום שלה, עכשיו אני לוקח כסף של הקדש, מביא מעות מתרומת הלשכה, ומחלל עליה את כל הכסף, כל קדושת הכסף אני מעביר לאבן, הנה האבן עכשיו התקדשה להיות חלק מהמקדש. הכסף עכשיו יצא לחולין. מה אני עושה? איתו הולך לבנק, פורע את מחזיר את ההלוואה. שואל את הגמרא, תבות, כן? הרי יוצא שבעצם אני משלם כסף על האבן, נכון? הרי אנחנו יודעים שחלק מהאבנים, חלק בשלב שאתה מעמיד את האבן במקום, אז קצת מסטטים פה, מסטטים שם, מזיזים, קצת חותכים, אז לא כל הכסף כולו מומר על האבן בדיוק. שוב, אומרת הגמרא, רבי יוסי ורבי בון בשם ושמואל, כל מה שייתן אין נדמה משעה ראשונה, זאת אומרת שהתשלום מיוחס רק למה שבאמת, לתוצר הסופי, עליו אותו אני מחלל, מחלל לקדושת הכסף רק על התוצר הסופי שנשאר בסוף. אני רוצה לשלם להם לפני, כי אני מבין כדי שכשאני מביא את האבן לבית המקדש, זהו, כבר הם מחוץ לתחום. שזה לא, אין להם כאילו עדיין נגיעה בזה. כשאני שם את האבן בבית המקדש, הם כאילו, אין לי כבר, הם כאילו מבחינתי, הפועלים הם כבר לא, אין להם יד אחיזה בזה. צריך שזה, קודם כל שחררתי את הפועלים, אין להם שום נקודת אחיזה עם האבן הזאת, הם קיבלו את הכסף שלהם, אין להם, זה שלי, נתתי, זהו. עכשיו, האבן היא מולי, אני עכשיו מחלל אותו. אבל שם זה מאוד פשוט, שם אני ישר מחלל. אני נותן לו כסף, לוקח כבשה, זה פשוט.
בטוח, בטמיד.
זה גם שם, נגיד, שרק על מה שמספיק עבר.
לא, למה? הכל עולה, הכל או נאכל, קודשים או מוקרב, אין שם, אין משהו אחר. שום דבר לא נזרק לפח. מה שלא נשרף, בסדר, אבל אני לא, המסה, בוא נגיד, הכסף הולך על הקורבן, הקורבן זה הרוב מנוצל. עוד דברים שהיו עושים מכספי מחציות השקל. פרה אדומה, היו קונים מכסף מחצית השקל. שעיר המשתלח, למרות שהוא לא קורבן ממש, קונים אותו מחצית השקל. לשון של זהורית, שהיו משליחים לתוך שריפת הפרה, היה גם לשון של זהורית, תולעת שני גם ממחצית השקל, כל אלו באים מתרומת הלשכה. אבל יש דברים שלא באים מתרומת הלשכה אלא משיירי הלשכה. שיירי הלשכה הכוונה, מה שנשאר, אמרנו הרי שהיה מלא כסף ולקחו בקופות, ובקופות האלו קנו, זה תקרא תרומת הלשכה. היו כספים שנשארו שלא השתמשו בהם לקורבנות, וזה נקרא שיירי הלשכה. הכספים האלו ש נשארו עודף משנה שעברה, הבאנו כבר מחציות שקל חדשות. אז עכשיו מה עושים איתם? היו משתמשים בהם לכל מיני דברים אחרים. למשל, כבש של פרה. היה גשר שהיו עושים למי שמוליך את הפרה האדומה לכיוון הר הזיתים. אז היה גשר מאוד מאוד מיוחד, אומרת המשנה בפרה, שהוא לא יכול להיטמע טומאת אוהל. זאת אומרת שגם אם יש איזה טומאה למטה, הכהן שהיה הולך לא נטמע, הוא היה בנוי בצורה של קשתות כאלו שמונע תומת אוהל. כבש סעיר המשתלח. היה גם גשר של סעיר המשתלח שמוליך אותו מירושלים ישר לכיוון מדבר יהודה. הלשון שבין קרניו, לשון זהורי של הקרניים של הסעיר המשתלח. אמת המים של בית המקדש, חומות העיר ירושלים, מגדלות העיר של ירושלים, כל צורכי העיר, כל ההוצאות השוטפות של ירושלים באים משיירי הלשכה. אז מה של כסף שלא היה משתמשים במחציות השקל שלא השתמשו בהם לקורבנות, השתמשו בהם לנושאים האלו. אבא שאול אומר שכבש הפרה הכהנים הגדולים היו עושים משל עצמם מציאותית. מותר שיירי הלשכה, מה היו עושים בהם? נשאר עוד כסף. קנו בהם, קנו, עשו את כל ההוצאות, נשאר עדיין כסף מחצית השקל. מה, איזה עוד דברים בעדיפות שנייה היו עושים מהכסף שנשאר? כן.
חומות היה בהם קדושה, כדי כך שאפשר...
כן.
של העיר, לא שבטעם.
כן. מה עושים איתם? לוקחים בהם יינות, שמנים וסלטות. זאת אומרת, הקדש, פותח חנות. חנות לממכר... יין וסולת. אדם בא לבית המקדש, רוצה להביא יין עסקו, רוצה להביא סולת מנחה. יש פה חנות של הקדש, שהם, איך הם קנו את המוצרים? בכסף של שיירים שנשארו, והם מוכרים את זה קצת, טיפה במחיר יותר יקר, ומרוויחים. אז ההקדש ככה מפעל חנות ומרוויח כסף. הרי השכר להקדש, דבר רבי ישמעאל, זאת אומרת שבעודפים, העודפים, בעצם ההקדש היה עושה רווחים. על ידי
מחירה. הם נקראים שירי הלשכה? או שהם כבר יצר להם כבר חול?
הם כבר חול, כי קנית בזה שמנות, שמנים וסלטות ויין.
הם כבר חול?
והכסף יצא לחולין, ועכשיו יש לך יין פה שהוא, אתה מוכר אותו לאנשים, לטובת דברים שקשורים לעבודת המקדש. רבי עקיבא אומר, לא, הקדש אסור לו להתעסק בעניינים של עסקים. ורווחים. אין מסתכרים בשל הקדש.
השמנים היו של קודש?
כן. לא עושים להם מסחר. למה? כי לפעמים אתה לא יודע לעשות מסחר כמו שצריך. מסחר זה עסק רציני מאוד. אז אם אתה בחיים שלך לפעמים טועה במסחר, טוב, אבל אתה עכשיו תיקח אחריות על זה שאולי טעית במסחר באיזו עסקה אחת של הקדש, זה כספי קודש, זה כספי ציבור. אל תעשה עסקים מכספים שהם לא שלך. כי יכול להיות שאתה תיתה טעות קטנה באיזה מחיר, באיזה משהו, זה כבר אין איזה כפרה. אותו דבר לשיטתו, לא עושים עסקים בכספים של עניים. אם יש לך קופה צדקה, אספו כסף בשביל עניים, אתה אל תתחיל לעשות בעסקים, כי אם אתה תיתה באיזה שיקול עסקי אחד, אז הקופה הפסידה. הקופה הפסידה. הגמרא תגיד בהמשך, שאם אתה חותם מראש על התחייבות שכל ההפסדים עליך, ואתה תשלם אותם מה... כיס הפרטי, אז אפשר לעשות דברים כאלה. צריך שנגיד, אם אדם רוצה לעשות עסקים עם קופת צדקה, ולעשות להגדיל את הכסף של זה, הוא צריך להיות, לכתוב ערבות, שכל הכל עליו.
הכבש הזה והמגדרים של ירושלים והכל, עכשיו יש בהם דין מעילה?
כן.
קומת העיר?
כן.
אסור עכשיו להישען עליה?
כן. מותר התרומה. יש לנו כסף שנשאר מתרומת הלשכה, ויש לנו מותר תרומה. מה זה מותר תרומה? זאת אומרת, לקחנו כסף, קנינו קורבן. אז אמרנו, טוב, כל הכסף הזה צריך לנו קורבן. הוא בא הגזבר, אני יודע, ולסוחר במות, אמר לו, הבאתי, הנה זה 10 שקל לטובת קניין קורבן. קניתי את קורבן, אמר לי המוכר, 9 שקל. טוב, מה אני עושה עם השקל הזה? הקדשתי אותו לקורבן כבר. זה לא הכסף שנשאר במחצן, שאני יכול לייעד אותו לכל מיני יהודים. פה, זה כסף שנלקח בשביל לקנות קורבן. הוא כבר הוקדש לעניינים של מזבח ממש. ונשאר לי עכשיו עודף שקל. מה אני עושה? זה היה קופה נפרדת. הייתה קופה נפרדת. שקראו לזה מותר התרומה. מה היו עושים בקופה הזאת? היו עושים ריקועי זהב, ציפוי לבית קודשי הקודשים. לאט-לאט הכסף הזה היה נחסך. ואיתו היו עושים ריקועי זהב לבית קודשי הקודשים. רבי ישמעאל אומר, מותר הפירות קיץ המזבח. רבי ישמעאל אומר שהרי לשיטתו, הקדש היה עושה רווחים, היה עושה עסקים, ומה היו עושים עם הרווחים? הרווחים היו הולכים לקיץ המזבח. זאת אומרת, להקריב קורבנות, שיהיה כל הזמן קורבנות. נגיד הכהנים באים איזה יום אחד, רואים אין מספיק קורבנות היום, יאללה, שיהיה עוד קורבנות, עושים כזה שיהיה אווירה, ומותר תרומה, לשיטתו, היו משתמשים לכלי שרת, לא לריקועי זהב, כמו שאמרת נקמה, אלא קונים כלים, כלים לכלי שרת. רבי עקיבא אומר, מותר תרומה, חולק על תנקמה וחולק על רבי ישמעאל, מותר תרומה הוא זה שהולך לקץ המזבח. למה? כי רבי עקיבא לשיטתו, הקדש לא עושה רווחים, אז אין דבר כזה פירות, אין רווחים. אז אתה רוצה קיץ המזבח, זה מותר תרומה. מה היו עושים מותר נצחים? הגמרא תסביר מה זה מותר נצחים, זה הולך לכלי שרת. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, מותר נצחים היה הולך, זה מה שהיה הולך לקץ המזבח. ומותר התרומה היה לכלי שרת. יש פה ויכוח, כל אחד אומר מה היו עושים עם השאריות. זה וזה, גם רבי חנינא וגם רבי עקיבא חולקים על רבי ישמעאל עקרונית בזה שלא הדבר כזה שנקרא פירות. לא יודעים פירות, זאת אומרת אין דבר כזה רווחים עסקיים של הקדש, אלא יש או מותר נצחים או מותר תרומה. הם מתווכחים ביניהם האם מותר תרומה לקץ המזבח ומותר נצחים לכלי שרת או הפוך. אבל רבי ישמעאל עקרונית צובר שיש דבר כזה רווחים של הקדש מעסקאות, הלו חנות, וזה נקרא פירות. יום טוב, בשורות טובות, בהצלחה.